ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קוף למד דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, ארבע שורות מסוף קוף למד דלת עמוד א'. לפני שנלמד את המשנה, נפנה תשומת ליבנו לשוליים, שיש לנו כותרת נושא, וכתבנו, האומר זה בני או אחי, האם נאמן או לא. נפקא מינה לגבי ירושה, ייבום. אנחנו בתוך כדי הלימוד נפרט ונרחיב על הדברים האלו. המשנה, האומר זה בני, נאמן. זה אחי, אינו נאמן. ויטול עמו בחלקו. נפנה לרשב"ם, זה אחי אינו נאמן להורישו עם אחיו, שהרי אינן מכירים אותו, כדי מפרש בגמרא. האדם שמצפיע על מישהו כאח, זה פשוט לא מחייב שאר האחים לחלק עם זה הירושה. ואיתו עמו חלקו, כגון. והרשב"ם עכשיו מביא דוגמה לתוצאות של מה שאמרנו שאינו נאמן, וגם שמה זה איתו עמו חלקו. כגון, אם שניים הם, לבד הספק. יש שני אחים, ואחד מהם מצביע על פלוני, נקרא לו הספק, כאח. אז יש כאן שני אחים, ויש להם לחלוק שלוש שדות. זה נוטל שדה ומחצה, וזה נוטל שדה ומחצה. זה בין שני האחים הידועים. עכשיו, אחד מהם הצביע על פלוני, שהוא גם אח. אז אם היו בוודאות שלושה אחים, אז כל אחד היה מקבל שדה שלם. לבינתיים חילקנו את השלוש שדות בין שניים, שדה וחצי לזה ושדה וחצי לזה. עכשיו וזה, ונותן זה המעיד את אותו אח שמצביע על פלוני כאח, ונותן זה המעיד על אחיו הספק שהוא אחיו, החצי שדה. אמרנו שלבינתיים חילקנו שלוש שדות בין שני אחים, אז השדה וחצי לזה ושדה וחצי לזה. אז האחד שמעיד הוא לוקח את את החצי שדה שברשותו ונותן את זה לספק. דהכי כאמר לי, ודאי אחי אתה, ויש לך ליטול שדה אחת מן השלוש, וחצי השדה שיש לי מחלקך אתן לך, וחצי האחר ביד אחיהו, ביד האח השני, שלא מכיר בך כך, הווה לך ראיה וטול. אם אתה רוצה לקבל את השדה, שדה שלם, זאת אומרת החצי השני מהאח שלי, תביא ראיה שאתה. נמשיך במשנה. מת אותו ספק, הוא מת ונשאר שני אחים, יחזרו נכסים למקומן, כלומר למי שנתנם לא יקבל את שלו, יקבל את החלק הזה בחזרה. שאר אחים הרי אינם יורשים עמו, כי אנחנו בוא נראה ביחד ברשב"ם איך שהוא מרחיב ומסביר את העסק פה. ארבע שורות מהסוף, למקומן, כלומר למי שנתן לו. כשמת אותו ספק, מה שהוא קיבל יחזיר למי שנתן לו, אבל שאר אחים אין יורשים עמו. דאמר לו, היי, זה שנתן לספק אומר לאחים האחרים, הרי החזקתם בנחלה הראויה לא לספק מאבינו. אתה, אם זה פשוט עוד אח אחד, קיבלת שדה וחצי, החצי הזה היה שייך, לדעתי, היה שייך לזה שנפטר עכשיו. אותה, תלו לכם, תשאירו את זה אצלכם, שהרי לא מחל לכם חלקו. הרי האח שנפטר לא מחל לכם את החלק שהוא קיבל, והקעתי, עד השתה בתורת גזל ישנה בידכם. אותו חצי שדה, לדעתי, אתם החזקתם את זה בגזל, הרי זה היה, לדעתי, שייך לו. ועתה, תרשו אותו, אותו חלק מן הדין. טוב, עכשיו שהוא מת, תרשו אותו חצי שדה מן הדין, וגם אני אירש חלקי שנתתי לו, כמו כן, תנמצאנו כולנו שווים בנחלתו. אני מקבל חצי נחלה שלו, ואתם תשאירו את החצי שהיה לו, תשאירו את זה אצלכם. חוזרים למשנה, נפלו לו נכסים ממקום אחר. אותו ספק, אם הוא ירש או קיבל נכסים מאיזו מקום, ועכשיו אותו ספק מת, ירשו אחד עמו. אותם אחים שלא הכירו בו כך, הם זכאים לקבל חלק בירושה של הנכסים האלו. למה? כי אותו אח שכן הכירו בו, הוא עצמו אמר להם, זה אחינו. אז יש פה מצב של מין הודעת בעל דין כזה, כפי שאמרנו, אותו אך שכן הכיר בו, הוא לא רשאי לרשת אותו אך לגמרי ביחס לנכסים שנפלו לו במקום אחר, כי לפי דבריו עצמו הוא אך גם שלהם, של אותם שלא הכירו בו. אז לכן הנכסים שנפלו לו ממקום אחר באמת מתחלקים בין כולם. הגמרא, הגמרא מצטטת את פתיחת המשנה, זה בני נאמן. למה הלכתה? שאומרים שהאבא נאמן להגיד זה בני, לגבי מה? אמר רב יהודה משמואל, ליורשו ולפתור את אשתו מן הירבום. ליורשו, הכוונה שאותו בן יירש הדובר ולפתור את אשתו מן היבום, אשתו של הדובר. היא תהיה פתורה מן היבום על סמך זה שהנה, הוא אומר, זה בני, וממילא אין חיוב ייבום, בגלל שהנפטר השאיר בן לדבריו. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', בקשר לדין הראשון, ליורשו, פשיטה. אתה אומר שאדם נאמן לומר זה בני, והתוצאה מזה שאותו אותו בן יירש את האבא הדובר. פשיטה, זה דבר פשוט. למה זה נחשב פשוט? כי אותו דובר, אם הוא היה רוצה לתת לזה שאומר עליו בני, אם היה רוצה לתת לו את נכסיו בתור מתנה, הוא היה יכול לתת אותם אליו בתור מתנה. אז גם שהוא עכשיו אומר בני הוא וירשני, הוא נאמן. הרשב"ם הוא מרחיב דיבור עם שאלה, הוא מעלה שאלה ועונה לה. הרי יכול להיות שהוא יהיה נאמן, זה בני וירשני, לגבי נכסים הבאים לאחר מכן. זה סוגיה שטיפרנו בדף קוף חף זין, אבל הרשב"ם דוחה את זה, כי כל הסוגיה שם דיבר על חלק בכורה, אבל חלק עיקרי שיש כוח לבן אדם להגיד זה בני וירשני לגבי נכסים שאינם תחת ידו עכשיו, זה פשוט לא נכון. מאחר שאנחנו לא יודעים אם זה בנו או לא, הוא לא יהיה נאמן אלא לגבי נכסים שיש תחת ידו, שעליהם אפשר להגיד את המיגו שהיה יכול לתת לו את זה כמתנה, אז יכול, הוא יהיה נאמן במה שהוא אומר בני. בסדר, אז הגמרא אומרת שלהגיד שנאמן לומר זה בני ליושר זה פשוט. למה צריכים את המשנה? תשובה, לפתור את אשתו מן הייבום. אנחנו צריכים את הידיעה הזאת שזה בני נאמן לדין השני ששמואל אומר, שבזה שאומר זה בני הוא יהיה נאמן עכשיו לפתור את אשתו מן הייבום. שואלת הגמרא, ענמי תנינה, הידיעה הזאת כבר שנוי במשנה מסכת קידושין. שם כתוב, מי שאמר בשעת מיטתו, יש לי בנים. והתוצאה היא שהאשתו אינה מתייבמת. נאמן. יש לי אחים כדי לחייב את אשתו בייבום. אינו נאמן. בלי להתייחס כעת לדין השני פה, יש לי אחים, אבל ברשע רואים שמי שאומר יש לי בנים הוא נאמן, אז אנחנו כבר יודעים שאדם נאמן אומר זה בני לפתור את אשתו מייבום. למה אני צריך את המשנה שלנו? תשובה, הטעם דלא מוחסק לן באח. המשנה בקידושין מדבר על אדם שלא היה ידוע שיש לו אח. ממילא אשתו בחזקת היתר לשוק, להתחתן עם מי שהיא רוצה. היא לא מוגבלת או כבולה בייבום. כי לא מוחסק לן על אותו שהוא אמר בשעת מיטתו שיש לי בנים. לכן, מה שהוא אומר יש לי בנים זה פשוט בא לחזק את החזקה שיש לה כבר. אחה, החידוש של משנתנו, אף על גב דמוחסק לבאח. למרות שמדובר באדם שאנחנו יודעים שיש לו אח, מוחסק לן, כבר יש חזקה שיש לו אח, הוא נאמן לפתור את אשתו מייבום בזה שהוא אומר שיש לי בן. הגמרא תפרש שהנאמנות בזה נובע מכך שיש לו אפשרות גם לגרש אותה ובזה לפתור אותה מן הייבום, ומאחר שיש לו יכולת כזאת אז יש לו נאמנות גם כן במה שהוא אומר יש לי בן שגם מיועד לפתור אותה מייבום. אנחנו נסתכל ברשב"ם מתחת לגמרא דיבור המתחיל הכה, זה ברשב"ם בשורה הראשונה לפני שורה לפני השורות הכי רחבות. הכה אתי אשמינן דאף אגב דמוחסק לן בגבי דאית לי אחי, למרות שמדובר באדם שאנחנו מוחסקים בו שיש לו אחים, חזקה בעלמא ולא עדים. זה לא שיש עדות לכך. אפילו אחי, אי אמר, אפילו אחי כוונה, אפילו שיש יש מין הבנה כזאת שיש לו אחים, אי אמר זה בני נאמן לפוטרה מייבום. וכנפש שמן לקמן, לקמן מיגו דיבי פטר לה בגט. כפי שאנחנו הסברנו. יש לו את היכולת לגרש אותה, ובזה הוא ודאי יפתור אותה מייבום. ולכך, מה, לא לשקר, גם בזמן שהוא אמר, יש לי בנים, שזה יפתור אותה מייבום, למה שישקר באמרה הזאת לפתור אותה מייבום? כי אם הוא היה רוצה לפתור אותה מייבום, הוא יכול לגרש אותה. תסל כדאי תחמינה. לא, זה כאן הרשב"ם מסביר עומק החידוש במה שאמרנו עכשיו. כי בלי זה היה מקום לחשוב לא עתי מה לי לשקר את הטענה הזאת למה שישקר אני יכול לגריש אותה. היה מקום לחשוב שהטענה כזאת שמבוססת על מה לי לשקר אומרה לחזקה ויחליש את החזקה שמה שיש לו אחים. החזקה הזאת היא בכיוון לחייב אותה ביבום. כמה שמלן, החידוש פה שמשנתנו ליבד שמואל נאמן, שבכל זאת הוא כן נאמן. עד קטני זה בני נאמן, הוא עדין די אמר יש לי בנים, נאמן לעתירה. אלא משום סיפה הצטריך לי למתני, זה אחי אינו נאמן. כאן הרשב"ם מרחיב ומטפל בהסבר הסיפה של המשנה בקידושין, להשמינן, זה שהמשנה מלמדת בן אדם שטוען זה אחי אינו נאמן, להשמינן לתת לו מחלקו הוא נאמן, כמו שהזכרנו מקודם, ולא לירש עם שאר אחים. אז בגלל הסיפה שנאמר עכשיו זה אחי אינו נאמן, תנא נמי רישא זה בני, ומי הוא? סיפה דקטני זה אחי אינו נאמן, לא בהתר ולא באיסור של שוק, מה הוא? לא מדובר בענייני ייבום, דה ודאי אפילו שתק אסורה, כיוון זה מוחזק לן באחי ולא בבני. מאחר שהמשנה בקידושים מדבר במצב כזה שאנחנו מחזיקים את הבן אדם הנפטר כי יש לו אחים ואין לו בנים, אז מה פירוש הדבר שיש לי אחי אינו נאמן? אלא עניין לירש עם אחיו כמר דינו נאמן. רק לגבי די ענייני ירושה, ענייני ממונות, אומרים שהוא לא נאמן, אבל בעניין ייבום היא חייבת, היא לא יכולה להתחתן לשוק, כי מדובר באחת שמוחזק שבעלה היה לו אחים. אנחנו חוזרים לגמרא, ולפני שנקרא את הגמרא עצמה, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים תחת הכותרת הנושא, על מה מבוסס נאמנות הבעל לפטור אשתו מייבום באומרו זה בני אליבא דשמואל. מה שדיברנו עד עכשיו, אנחנו רוצים לבסס את זה, והאמת היא שכבר התייחסנו לזה וכבר הסברנו את זה, אבל כאן זה הזמן והגמרא לעשות כך. יש לנו גם כותרת המבנה עם מספרים רומאים 1 ו-2, הם שתי לשונות בדברי שמואל. יש עוד סימונים שהם יהיו יעילים כשאנחנו ניכנס לגמרא. הדגשנו את המילה הועיל, זה חלק ממשפט הועיל ובידו לגרשה, עם הפס הזה המנוקד, ופס כפול ידגיש לאורך העמוד, אנחנו נראה את זה שלוש פעמים, בעל שמר גירשתי את אשתי. כעת חזרה לגמרא. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, מפני מה אמרו זה בני נאמן, כאילו לפטור את אשתו מייבום? הואיל ובעל שמר גירשתי את אשתי נאמן. טוב, עד עכשיו רב יוסף ציטט את רב יהודה. יש צורך לדעת שעם השנים רב יוסף הוא חלה ושכח תלמודו, הוא בפרט שכח את הלימוד שהוא קיבל מרבו רב יהודה. אז בינתיים שמענו רב יוסף מצטט את רב יהודה בהסבר למה אמרו זה בני נאמן, בגלל שבעל שמר גירשתי את אשתי נאמן. אבל זה מעלה תמיהה אצל רב יוסף עצמו. אמר רב יוסף, וכאן יש ביטוי, מראי די אברהם תלי תניה בדלו תניה. זה לא ייתכן, מראי די אברהם זה לשון שבועה, שאומר תלי תניה משנתנו שכתוב פה זה בני נאמן. לפי מה שרב יוסף ציטט בשמו של רב יהודה, המשנה ששנויה כמשנה זה נאמן, כדי להבין אותו צריכים לבסס אותו על דבר שהוא אינו משנה, אלא על דבר שהוא מימרה בעלמה, דהיינו בעל שאמר גירשתי את אשתי נאמן. עכשיו למה זה נאמן? אז זה סיפור אחר. זה נאמן בגלל שבידו כעת לגרש אותה בפועל. אבל מה שמפריע לרב יוסי פה זה איך ייתכן שדבר ששנוי במשנה הבנתו תהיה מבוסס על דבר שהוא נגיד חלש יותר, הוא מימרה של המוראים. אלא אי יתמר אחי יתמר, אמר שמואל מפני מה אמרו זה בני נאמן ולא יהיה איבום, הועיל ובידו לגרשה. הנה זה הסבר שבעצם סברה, אם מה שמעסיק אותנו זה איך יש כוח לאדם לפתור את אשתו מייבום בטענה כזאת זה בני, תדע לכם זה בגלל שיש לו כוח לגרש אותה עכשיו. עכשיו ההסבר פה זה לא מבוסס על מימרה שכמו שראינו מקודם שהועיל ובעל שמר גירשתי את אשתי נאמן, אלא זה מבוסס על הפעולה שהוא יכול לבצע עכשיו בפנינו. אמר יוסף השתא דאמרת אמרינן הועיל. עכשיו שהצגנו את ההסבר הזה שהנאמנות שלו מבוססת על היכולת לגרש אותה בפועל, אז יש עוד ידיעה שנוכל להציג המבוסס הזה. בעל שמר גירשתי את אשתי נאמן, ובנאמן מה? לפתור אותה מיבום, הועיל ובידו לגרשה. אותו סברה, הועיל ובידו לגרשה. אולי רק נחדג ונחזור על הנקודה הזאת. כאן מדבר שאדם שבא בפניו ומגירשתי את אשתי, האם נאמין לו? כן. למה? כי אם הוא היה רוצה בפועל לגרש אותה בפנינו, הוא היה יכול. כי עתה רב יצחק בר יוסף אמר רב יוחנן, אולי לפני שנתקדם רק נתייחס לסימונים, המעוין הוא מוסבר בצד דעות במה אמר רב יוחנן. אז יש פה רבי יוחנן הצגה ראשוני שלו, ועוד כמה שורות רב חייא בר אבן מצטט את רבי יוחנן. תשימו לב שהם נראים סותרים. כי עת הרב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן, בעל שאמר גירשתי את אשתי עם המטרה לפתור אותה מייבום אינו נאמן. הסיבה לכך שאם באמת הוא גירש אותה היה לזה קול, גם מובא בסוגיות אחרות שגירושים הוא גורם לכך קול, שאנשים יודעים מזה. והנה אדם טוען גירש אישי, אבל אנחנו לא שמענו על זה, אז לכן רבי יצחק בר יוסף אומר בשמו של רבי יוחנן אינו נאמן. אז מה עם כל מה שאמרנו מקודם? מנפח חבששת בידי, הוא עשה תנועה של זלזול בנגיד או דחייה עם ידו, אז על אוהיד רב יוסף. הנה יש לנו חיצים בצד הגמרא, אומר בציטוט הזה של רבי יוחנן נופל את מה שרב יוסף אמר מקודם, כאילו בדיוק ההפך, שבא שמר גירשתי יש כן נאמן. שורת הגמרא, הנה מה, האם זה באמת עמדת רבי יוחנן שבעל שאמר גירשתי את אשתי לא נאמן? ואמר רב חייא בר אבן אמר רבי יוחנן בעל שאמר גירשתי את אשתי נאמן, שהוא כן נאמן. אז האם יש סתירה בדברי רבי יוחנן? לא קשיא, אין סתירות. כאן למפרע, כאן להבא. עניין של אישה נשואה וגירושיה, יש לזה השלכות לגבי זנות. האם אם יש עדות שהאישה זינתה ונודע לנו שבעת הזנות היא כבר הייתה גרושה, גרושה בעבר, זאת אומרת היא לא הייתה נשואה באותו זמן שהיא עסקה בזנות, אז יש לזה השלכות, זה מציל את חייה, אחרת אשת איש שזינתה חייבת מיתה. אז מה שאמרנו, שאדם שאומר גירשתי את אשתי אינו נאמן, זה לגבי כל הזמן, התקופה מהיום אחורנית. ואם נודע לנו שהיא זינתה, זה לא יעזור לה מה שבעלה אומר שגירשתי את אשתי. אם למשל הוא אומר שלפני חודש גירשתי את אשתי ולפני שבועיים נודע לנו שהיא זינתה, אז אסמך דבריו שגירשתי את אשתי היא הייתה אמורה להיות פטורה, שהיא זינתה בתור רווקה. אבל אנחנו לא נוכל להגיד כך, כי אנחנו ידענו בבירור שהייתה אשת איש. זה שהוא אומר היום שלפני חודש גירשתי את אשתי, אנחנו אומרים אינו נאמן, כי אין כאן ניגו, הוא לא יכול לעשות איזושהי פעולה עכשיו שיגרום לכך שלמפרע היא מגורשת. זה רק אסמך המילה שלו, והוא לא נאמן. אבל משהו, אם הוא אומר גירשתי את אשתי, הוא נאמן להבא, כוונה מהיום שיש לו את היכולת בפועל לגרש אותה. אם הוא אומר גירשתי את אשתי סתם, הוא לא אומר לפני חודש, הוא אומר גירשתי את אשתי, הוא נאמן לכל מה שקשור מכאן ולהבא. ושוב פעם, כי מהיום ולהבא יש לו כוח לגרש אותה בפועל. הרשב"ם באמצע שורות הרחובות הוא מביא את הדוגמה, הוא אומר למפרע, אם עמד לפנינו באחד באייר ואמר גירשתי את אשתי מאחד בניסן, אינו נאמן להחזיקה כמו מגורש למפרע, אם לא מאחד בניסן, שאם יבוא עדים אחרי כן שיאמרו אנו ראינו שזינתה בתדוו בניסן, תידון בחנק כדין אשת איש, ואין הבעל נאמן לעשותה מגורש למפרע, שהרי אין כאן מיגו, שהרי אינו יכול עכשיו באחד בייר לעשות לה גט שתתגרש בו למפרע מקודם זנות. אבל אם הוא אמר סתם גירש את אשתי בלי לציין לפני חודש, או שאומר עכשיו גירשתי, הוא נאמן בגלל שיש לו את הכוח לגרש אותה בפועל עכשיו. אז הוא יהיה נאמן מעין ענייני זנות, שאם עוד יום יומיים היא תזנה, היא כבר נחשבת מגורשת. גם הוא נאמן לפתור אותה מייבום, היא גרושה. אנחנו נציין שברשב"ם הוא אומר, אני קורא מהרשב"ם סוף דיבור המטריל כאן להבא, הרשב"ם אומר, ואנחנו קבקבנו את זה בהוצאה שלנו, ועקעתי לא אז אלא אוי דרב יוסף לגמרי דלהבא מיאמרין, אני רואים מה שרב ששת בגמרא אמר, כאילו הלך לו את ההוי של רב יוסף, לא נכון, כי לגבי נאמנות הבעל בזה שהוא אמר גירשת אשתי להבא, אומרים יש לו נאמנות כי הועיל בידו לגרשה. עכשיו היא באה להו אמר דמפרע, כמו המקרה שקראנו עכשיו, שבן אדם אמר שלפני חודש גירשתי את אשתי, כך הוא אמר, אמר למפרע, כוונה שוב פעם שגירשתי את אשתי בעבר. אמרנו שמאותו תאריך עד להיום הוא ודאי לא נאמן, אבל השאלה פה מהו נימוני להבא, האם נוכל לקחת את מה שהוא אמר, גירשתי את אשתי, ולהאמין לו מהיום להבא? ואיך נוכל להגיע לכזה הדבר? אם נוכל לחלק את דיבורו מפלגינן דיבורה או לא פלגינן דיבורה. מה זאת אומרת? שנאמין לו במה שהוא אומר שהוא גירש אותה. החלק, החצי הזה של דבריו נאמין, אבל מתי לא נאמין? כוונה, על זה שהוא גירש אותה לפני חודש, זה לא נאמין. האם נוכל לחלק את דברו, את דבריו בצורה כזאת? רב מרי ורב זבי, אחד אמר פלגינה ואחד אמר לא פלגינה. אחד מהשיטות, הדעות כאן אומרים שכן, ולמרות שהוא אמר גירשתי אותה לפני חודש, אנחנו נעמיד אותה כגרושה מהיום ולהבא. הדעה השנייה אומר לא, לא פוגעים לדיבור, מאחר שמשהו, מאחר שהוא לא נאמן על, על זה שגירש אותה לפני חודש, אז אין פה גירושים בכלל מצד הדעה הזאת. הרשב"ם לקראת סוף הפירוש, בערך 8-9 שורות מהסוף, הוא אומר מי פלגין הדיבורה דבמאי דאמר גירשתי מהמנין עלי ותיפטר אשתו מכאן ולבא. אם יש איזו תקרית של זנות או שאלה של איבום, מכאן ולבא היא נחשבת גרושה. ובמאי דאמר זה 30 יום דהיינו למפרע לא מנין עלי דלק עמיקו, או לא פלגין הדיבורה אלא כיוון דלא מהמנין עלי בגרושי למפרע משום דאין בידו לעשות ולקה מיקו, נמצא שלא גירש את אשתו למפרע, והשאלה היא לא גירש, הוא לא טעין, אלא גירושי מפרע. סך הכל הוא מעיד על כך, על גירושים שקרה לפני חודש. יותר מזה הוא לא אומר. אז ענת הנין עלי בתמיעה, ואנחנו אמורים לטעון עבורה בסדר, על גירושים לפני חודש לא נאמין לך, אבל מעכשיו ולבא כן, וכך כל אחד יאמר בעל, גירשתי אתמול, לא אומר לי כל דמיגו דלא מאמן לגבי מפרע לא אומר לי לבא דלא פלגינה דיבור ולא משכחה לדמהמן אלא איך אתה אמר סתם גירש את אשתי הנמי עכשיו גירש את אשתי דמהמן עקולי דיבורי דכבד דלא נפקה לן המעשה דנשבר כלל אלא הענאו דלבא מה לא נשקר ילכו לגרשה כן יראה בעיניי. אז ראינו פה מחלוקת אמוראים בעניין מי שאמר גירשתי את אשתי לפני חודש, האם נוכל לנצל חלק מדבריו לגבוע מעמדה כגרושה מהיום והלאה. שואלת הגמרא, מהי שנה מדרבה? השאלה כאן מכוונת למה זה אמר שלא פלגין הדיבורי. אתה אומר לא פלגין הדיבורי, מה שונה מכאן למה שרבא אומר מלמד ים הרבא? אדם מעיד כך, איש פלוני בעל אשתי, אז יש פה בעל שמדבר שמעיד על אדם חיצוני שבעל את אשתו, הוא ואחר מצטרפים להוגו, להוגו ולא להוגה. הבעל הזה, אם הוא לא לבד, אבל יש, ויש עוד עד שמעיד אותם דברים, יש כאן שני אנשים, הם מצטרפים להיות קטידים, והתוצאה שהבועל יהרג בביתים, ואנחנו מדייקים להוגו ולא להוגה. להרוג אותה זה אי אפשר כי הבעל הוא קרוב לשתו ובעל פסול עדות. אז מה שנאמר לגבי האישה אין לזה השלכות מאחר שאין לנו שני עדים לגבי האישה, אבל איך זה שכן הורגים את הבועיל? בגלל שפלגינן דיבורי, כאילו אנחנו מקבלים את את העדות של הבר לגבי הפלוני הזה המזנה, ולא מקבלים את דברו לגבי אשתו. אז הנה דוגמה חזקה של פלגין הדיבורי. אז למה לפני כן באדם שאמר גרשתי את אישי לפני חודש, לא עושים לא פלגין הדיבורי לגבי נאמנותו מכאן ולבא? הגמונה שיש הבדל מהותי בין שתי הדוגמאות. בעניין הבועל והאישה בתרי גופי, יש כאן שני אנשים נפרדים, מחולקים. פלגינן ניתן להאמין את הבעל, את העדות, לקבל את העדות, לגבי הבועל. הוא גוף נפרד, אז כל העדות חלה לגביו, ולא לגבי אישה. בחד גוף הלא פלגינן, אבל לעדות שאדם אומר, גירשתי את אשתי, כל מה שהוא אומר זה מכוון על בן אדם אחד, אשתו. עכשיו להגיד שחלק מדבריו לגבי אשתו נקבל מכאן עוד הבא, אבל משהו מעיד עליה על אותה אישה ומפרע, לא נקבל, זה כבר מרחיק לכת. ונראה איך שהרשב"ם מסגנן את זה בקיצור אבל מדויק. בשורה האחרונה, בתרי גופי, בועל ואישה, פלגינן, לגבי בועל, אנו מאמינים כל העדות. שמדובר על האדם שבא על אשת איש, בחד גופה, למפרי ולבא, באישה אחת, זה לא עושים. אין כאן, לא יהיה כאן מצב של קבלת כל עדות, עדות מושלמת, לגבה. אנחנו ממשיכים בדף קוף למד ה', מיד פוגשים סימונים, ויש בעמוד הזה הרבה סימונים. נתייחס קודם למה שכתבנו בצד, הנושא עם מבנה. המשולש הוא מצביע על אנשים לפני מותם עם חזקות מסוימות לגבי אתר נשותיהם לשוק, בעניין ייבום. האם סומכים על דבריהם לגבי נשותיהם? כמובן הנפקא מינה תהיה אם האישה יכולה להתחתן עם כל מי שרוצה, או היא כבולה מחשש צורך לייבום. בנוסף יש עוד סימונים. אנחנו מבליטים עם פס כפול הביטוי מיני חושלה, כאילו אחרי שאנחנו נשמע מהבן אדם, אנחנו נראה הרבה פותח את הדיון הראשון, מה הבעיה, למה לא להאמין לו. אנחנו גם מבליטים רבי יוחנן בסוגיה, להבליט שתי דעות ברבי יוחנן. אנחנו גם כן ננסה לסמן מעקב. אז יש צורה גיאומטרי, שפיץ למעלה, זה פותח את הסוגיה הנוכחי עם דבריו של רבא, כאילו להאמין למה שהבעל אומר. כשהסימון הזה מתהפך, זה דחייה, ויהיה מסע ומתן, כן להאמין, לא להאמין, עד שנגיע למסקנה. עוד סימון, יש לנו צורת כתר. הוא מבליט את שמו של אביי. הוא יופיע מיד בדיון הראשון וגם בדיון הבא, שהוא בא לערער על הדסומכין על דברי הבעל. אנחנו פותחים שוב פעם גם הדיון הראשון, שם רבא בשורה שלישית אפשר לראות מה נחוש עולם הלא להאמינו. אחרי המשולש הבא, הוא, זה בערך עשר שורות מראש העמוד, הוא דאבל מוחסקלן וכו', וגם שם רב יוסף, הוא אומר מיין לחושלה, כתגובה לשניהם בשני, הדיון, בשני הדיונים, אביי מופיע עם פיקפוק, יש לערער ולא לסמוך על הבעל. נחזור לגמרא. ההוא דהבי קשחיב, היה בן אדם שעומד למות, ואנחנו נוסיף על פי הרשב"ם אותו אדם היו לא אחים ולא בנים, ובמילים אחרות מוחזק ליבום. האישה הזאת היא במות בעלה תהיה חייפת ביבום, או לא יכולה להתחתן לשוק. אמרו לי איתתי למען, שאלו אותו, אותו אדם שהיו לו אחים ולא בנים, מוחזק את יבם, שאלו אותו, אשתך למי? האם היא זקוקה ליבם או מותרת לשוק? אמר לו, חזיה לכאן הרבה. זה ביטוי, לא לקחת את זה באופן מילוני. הוא אומר, היא קשרה אפילו לכהן גדול. אנחנו צריכים להגיד, לאו דווקא לכהן גדול, אלא הוא מתכוון לומר, היא אינה זקוקה ליבם. אמר רבא, מה היא נחושלה? למה לא נקבל את דבריו? האמר רב חייא בר אבא, אמר ביוחנן, בעל שאמר, גירשתי את אשתי, נאמן. אז כמו שבעל שאומר גירשת אשתי והתוצאה לכך נאמן והיא לא תהיה זקוקה ליבום, אז הוא נאמן בזה שהוא אמר אשתי ראויה לכל מי שהיא תרצה. ברשב"ם אמר חייא בר אבא והי נמי הכי כמר, כשהוא אמר אשתי ראויה לכאן הרבה, הוא אומר כך, גירשתי את אשתי וחזי לאלמה, היא ראויה לאלמה, ומי הוא לכאן הסירה כמובן, היא אסורה לכהן, גרלה או פפינן נעלה בתנת גירשתי אשתי, כל ההתר שלה זה על סמך דבריו שגירשתי את אשתי, גושה פסולה לכהן שראינה נפטרת בתנת יש לי בנים, דהם מוחסק לן בגבי דהן לו בנים, והוא לא טעין שיש לו בנים, דנהם נעה ידי מיגו דמצי פתלה בגט. הלכך אחי כמר, כשהוא אמר אשתי הוא יהיה לכהן גדול, הוא מתכוון לומר גירשתי את אשתי ונאמן הוא. למה? דאי ביי, מגרש הוא יכול בפועל לגרש אותה. אז עד פה רואים את רבא שהוא מצדד עם דברי הבעל שהיא לא זקוקה ליבום, למרות שמדובר באדם ש היו לו אחים ולא בנים. אמר לאביי, אביי עכשיו מגיב לאתר של רבא, לכולה של רבא, אמר לאביי, כי את הרב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן, בעל שאמר גירשתי את אשתי אינו נאמן. את הסימונים האלו מבליטים את שתי לשונות ברבי יוחנן, וזה ראינו כבר בעמוד הקודם, בקוף המדל הלומד ב'. גם שם הבלטנו את רבי יוחנן עם עוינים. אז אביי מעלה, איך אתה מקל? הרי יש פה רב יצחק בר יוסף שבשמו של רבי יוחנן בעל שמרגיע שאינו נאמן. אמר לי רבא, אומר בפנייה, ולאו מי לא שנינו כאן למפרע כאן לבא, אמרנו כבר שאין כאן סתירה ברבי יוחנן. אם מדובר שאדם הגירש לי אישי לפני חודש, בסדר, אינו נאמן. וכאן הוא לא אומר את זה, הוא אומר סתם גירשתי את אשתי, ויש לזה השלכות להבא, כמו פה, האם היא תהיה זקוקה ליבום? לא. אם הוא אומר גירשתי את אשתי, נאמין לו כי ביכולתו לגרש אותה עכשיו. שואל אביי בחזרה, והשינויי, שני זה תירוץ, כמו אמרנו כאן עבר גם הבא, זה שינויי, והשינויי נקום ולסמוך. האם אתה רוצה בגלל מין אישוב סתירה כזאת שנאמר על פי סברה, אנחנו נתיר אותה לשוק. הרשב"ם מסביר מה מפריע לאביי. וענן, אני קראת הרשב"ם ביחד, וענן, השינוי וכו', דילמה אמוראי נינו דפליגיה לבין רבי יוחנן. אולי יש באמת מחלוקת בין אמוראים רבי יצחק בר יוסף ורב חייא בר אבין, הם חוקים מה שיטת רבי יוחנן, ויגאל אמר דאמר אינו נאמן אפילו לאבא, פשוט לא נאמן. דלא אמרינן מיגו, ותשאלו למה לא אמרין, מה הספר לא לומר מיגו, שרי רגליים יש לדבר שלא גירשה, נכון? הוא אומר גירשתי את אשתי, אבל יש סעד לחשוש שלא לא כן הדברים, אם גירשה קלה ולאלה מילתה, כי להמרינן באישה שנתרמלה, אם היה באמת ככה, באמת כמו שהוא אומר שהוא גירש את אשתו, היינו שומעים מזה, היינו יודעים מזה. עכשיו שאנחנו לא שמענו את זה, זה רק הוא אומר את זה עכשיו, זה מפוקפק אם בכלל זה קרה. ולכן יש, יכול להיות שיש פה מחלוקת במה אמר רבי יוחנן, ולכן אומר אביי, אני לא מוכן להאמין לבעל שאומר גירש אישי ולתת לה להתרתן לשוק. אמר לרבה, רבה כמו אביי, אומר אמר לרבה לרב נתן בר עמי, חוש לחוש מלשון חשש, כאילו לחשוש להערה של אביי, ואין להתיר אותה לשוק. ההוא דהווה מוחסק לן, סיפור חדש, היה בן אדם דהווה מוחסק לן דלת לאחי. אנחנו נסתכל ברשב"ם, ההוא דמוחסק לן, אנחנו מסתכלים ברשב"ם קצת למטה מפה בשורות הקצרות, ההוא דהווה מוחסק לן בגבי דלת לאחי, חזקה בעלמא בלא עדים, ויודעים היו בוודאי דאין לו בנים, ואי לא דמוחזק לן דלת לאחי, היה לנו לעשרה לשוק מספק, כיוון דוודאי אין לו בנים. אז רק בגלל שאנחנו יש חזקה שאין לו אחים, אז לא נגביל אותה. נחזור לגמרא, אז אנחנו מדברים על האדם שמוחזק לן שאין לו אחים, ואמר בשעת מיתה דלת לאחי, וגם הוא מחזק את זה, כי בשעת מותו הוא אומר לנו אין לי אחים. ולמרות שאין לו בנים, מאחר שהוא אומר אין לי אחים, הוא נאמן. אמר יוסף, מי לחושלה? למה לא נתיר אותה לשוק? חדה דמוחסק לן דלת לאחין, ועוד האמר בשמיתה דלת לי. אנחנו נפנה שוב לרשב"ם, איפה שעצרנו מקודם, ועוד האמר בשמיתה, ואף על פי שאין לו בנים, כיפה זה אמר אין לי אחים, נאמן לעתירה. וכאן הרשב"ם מרחיק לכת, ואף אגב דמוחסק לן באחי נאמן לעתירה, אפילו במצב שהיה מוחזק כאדם שיש לו אחים, בכל זאת נאמן מיגוד אי ביי פתר לה בגיטה, הוא היה יכול לגרש אותה עכשיו, ומה לא לשקר אם אלה נעמי ליהם, דאף אגב דמוחסק לן באחי, אפילו במצב כזה, ואמר זה בני נאמן לעתירה משום מיגוד אי דעתי מיגוד ומרה לחזקה. חזרה לגמרא. אז עד עכשיו שמענו את הסברה להקים בשמו של רב יוסף. הוא אמר, מה אליך ושלה? מה יש לחשוש? אנחנו ממשיכים עם עוד שוב סימון חדש שהתחלנו לפני שלוש שורות, גם מעקב עם צורת הרגש, עם החלק הצער למעלה זה סברה להתירה, ומתפך סברה לאוסרה. אז עד עכשיו שמענו רב יוסף שמקיל, אמר לי אביי. שוב פעם, אתם רואים את הסימון של הכתר, כמו הסוגיה לפני כן, שאביי מפקפק בהתר. הוא אומר, אמר לי אביי, האמרי, אותו מקום, אנשים אומרים, דאיקה עידים, במדינת הים, כאילו במקום מרוחק, דיידי, דאית לי אחי. נכון, פה זה מוחזק שאין לו אחים, הוא אומר בשביל אין לו, אבל יש עדים שהם אומנם מרוחקים שיכולים להעיד שיש לו אחים, וזה יגביל אותה והיא תהיה זיקוקה ליבום. ברשבם שואה שנייה מתח לגמרה, אמר לי אביי, האמרי בני העיר הזאת תהיק העדים, וצריכים אנו לחוש לדבריהם, להמתין עד שנשמע מה בפי עדים. עכשיו, אחרי ששמענו את ההסתייגות או החשש של אביי, בא רב יוסף ומגיב, השתמי התעלת נו כמן, אותם עדים אינם פה, לאו היינו דרבי חנינה. המצב שאתה אביי חושש בה, הרי יש התייחסות במסכת כתובות בשמו של רבי חנינה, דיאמר רבי חנינה, וכאן זה ציטוט שמאוד מאוד קצר, צריכים, הרשב"א מביא את הרקע הדרוש, מסופר על בנותיו של שמואל, שנלקחו בשבי, והשבעים הביאו אותם לארץ ישראל, ובלי ידיעת הרבנים בארץ ישראל, הבנות האלו הופיעו בפני הרבנים, הדיינים, ואמרו, אנחנו נשבנו, אבל לא קרה לנו כלום בקשר לזנות עם הגויים. עכשיו, זנות עם הגויים, אישה שזינתה עם גויים, היא פסולה לכהונה, אם היינו יודעים את זה בבירור. אבל כאן האנשים האלו, הבנות של שמואל, הופיעו בפני הדיינים, לא ידעו כלום, לא ידעו שנלקחו בשבי, העידו על עצמם, כן נשבנו, אבל לא קרה לנו כלום, ורבי חנינה התיר את הבנות של שמואל להתחתן אפילו עם כהנים. אבל שאלו, הרי איך אתה יכול להתיר אותן לכהנים? הרי יש עדים במדינת הים שהם לפי הרשב"ם, שהם נטמעו. אז רבי חנינה מגיף, וזה מה שאנחנו רואים פה בגמרא. בסדר, יש עדים שם, עדים בצד איסטן ותעשר, בגלל שיש עדים בצד איסטן למקום מרוחק אנחנו נאסור אותם, הרי הן העידו, זה נקרא פשע שעשה או פשע שהתיר, הן אמרו לנו שנשברו, והם גם עדים שלא קרה אצלם, לא קרה שום דבר איתנו עם השבעים האלו. פשע שעשה הוא הפשע שהתיר, אז לכן נאמין, אנחנו מאמינים להן, ולא חוששים מבני איזו עדים מרוחקים, שכמובן אם היינו שומעים את העדות שהם נלקחו בשבי, אז אין כאן פשע שעשה פשע שהתיר, כי אנחנו אז נדע שנלקחו בשבי מפי העדים, לא מפי הבנות עצמן. אבל בינתיים העדים הם שם, לא שמענו עדות מהם, ובמצבים כאלה אומר רבי חנינה, לא צריכים לקחת בחשבון העדים, אז למה אתה כל כך חושש? שאלה מופנית לאביי. אביי עונה, אמר לי אביי, אם הכרנו בשבויה נקל באשת איש. הסיפור שעם רבי חנינה זה סיפור בעניין שבויה. בעניין שבויה יש הרבה מקום להקים. ונסתכל ברשב"ם, הוא מסביר, אם הכילו בשבועה, זה הרבה הכילו בחכמים, בעשה כתובות, תאפילו אישה ויהיה לך נאמנים לומר תהורה. אם השאלה אחרי שאישה נלקחה בשבי, ואנחנו שומעים עדות שלא קרה כלום, נקבל העדות הזאת אפילו מאישה, אפילו מיד אחד, דברים שבדרך כלל לא מקבלים בתור עדים. ותאמה, למה כל כך מכילים? ובשביל שנתייחדה בין השבעין אין לנו לאוסרה. המציאות הזאת של אישה בייחוד בשפי זה לא בפני עצמו אוסר, זה רק בסיס לחשוד שהיה זנות. אבל עצם זה שהיא התייחדה בין שבעים, זה לא סיבה לאסור אותה, שהיא סתם אישה משמרת עצמה מזנות. והוקמה החזקתה. והיא עד עכשיו כשרה על הכהונה, אז נמשיך את החזקה הזאת שהיא כשרה לכהונה. ואיסור קל הוא אם נישאת לכהן, אם לא שמענו שום עדות שהיא תורה, אלא מה, אישה שנקרחה בשבי, נכון, אנחנו אוסרים אותה לכהונה, והכל זה מצד חשש, ואפילו אם היא תתחתן עם כהן, זה מוגדר כאיסור קל. נמשיך ברשב"ם, נקרא באיש את איש, בתמיה דאיקה, פה אנחנו מדברים על אדם שהיה נשוי, וכפי שפתחנו פה, מוזק לה דלת לאחי, והוא אמר בשם מיטה שאין לו אחים, אבל יש עדים שהיא כן זקוקה ליבום, כי יש עדים במדינת הים, וזה כבר נושא של הלכות הקשורות לאישה נשואה בתמיעה דעיקה איסור חנק, והיא בחזקת איסור עד עתה, ואל תתירנה מספק כיוון דאמרי אינשי דעיקה עדים בניית הים. מן הראוי לציין שבהגות הבאה אות וו הוא מעלה קושיה וגם מתרץ אותה בדוגמה הנוכחית. אמנם אנחנו אומרים איש את איש, אבל זה לא ממש כך, כי אנחנו מדברים על אדם שהולך למות והשאלה היא סביב נושא של איבום, אבל בכל זאת ההגדרה של חזקת איש את איש זה קיים פה, בגלל שעד עכשיו אנחנו ידענו שהיא אישה נשואה. שוב פעם, רק כל מי שרוצה לעיין בזה, עיין בבח אות וו. אמר לי, אנחנו חוזרים לגמרא, אמר לי רבה לרב נתן ברמי, כמו שראינו מקודם, חוש לה, יש לחשוש למה שאבאי אומר, שלקחת בחשבון את העדים במדינת הים, עדים שיכולים להעיד על אותו אדם שבאמת יש לו אחים, ולא נתיר אותה לשוק. עד כאן שיעורנו להיום.